טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו בהמשך מה שכבר התחלנו בשיעורים הקודמים, בשיעור הקודם קצת דיברנו על בסוף השיעור על נטילת ידיים. התחלנו את השיעור בהכרה הפנימית של האני, וכשאין את ההכרה הפנימית הזאת של האני, אז קשה מאוד לאדם בכלל להיות. זאת אומרת שהאדם צריך קודם כל להאמין בעצמו, וברגע שהוא יודע, הוא מגיע לכלל הכרה של עצמו, אז בעצם האמונה, גם האמונה האלוקית בו, דרכו, יכולה להיות להתהוות. זאת אומרת, ההוויה מהווה את האדם, ובעצם הוא מגלה את ההוויה הזאת דרכו, על ידי הכרת האני שלו הפנימי, כי נשמתו חלק אלוהה ממעל. היום אנחנו בשלב השני של נטילת ידיים, וננסה בעזרת השם להביא עוד כמה דברים בנושא, כדי להבין את העניין. כתבו המקובלים שאין לחיצונים אחיזה בחסדים. כלומר, מידת החסד היא המידה הראשונה שדרכה ההוויה מגיעה לעולם הזה. וזה פשוט, לפי שראינו שיש 10 ספירות, וחילקנו את הספירות לג' ראשונות וז' תחתונות. כלומר, הג' ראשונות נקראות מוחים, והז' תחתונות נקראות מידות. אנחנו לא תופסים את המוחים כל עוד והם לא עברו דרך המידות. כלומר, אני לא מסוגל לאחוז באור אם האור הזה לא יתלבש בלבוש, בכלי. הזין תחתונות הן המציאות של העולם שלנו. לכן יש שבע ספירות, שבע מידות, כל מידה מלשון מדים. המדים של האדם זה לבוש. זאת אומרת שכשהאדם מתלבש במידה, כשהנשמה, כשאני אומר האדם, אני מתכוון לנשמה, מתלבש בלבוש, באדם, במידה, אז המידה מגלה את הפן הזה של הנשמה, או את הפן האחר של הנשמה, וזה עובר דרך המידות. אני חוזר, מוחים, חוכמה, בינה ודעת, מידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. לפי זה, המעבר בין המוחים לתחילת העולם הזה, ההוויה, מתחיל בספירת חסד. זה אומר, סוד גדול, שאם אין חסד, עולם חסד ייבנה, זה הפסוק, אם אין חסד, אי אפשר לגלות בכלל, להכיל את העבודה של המוחים. אי אפשר לגלות לא חוכמה, לא בינה ולא דעת. ואנחנו, כבני אדם, צריכים להיות דומים ככל האפשר לבורא. מהו רחום? אף אתה רחום. אם הוא מתחיל את היחס שלו לעולם שלנו במידת החסד, אף אני חייב להתחיל את העבודה שלי, לא חשוב איפה, במידת החסד. אם אין לי חסד, אני בכלל לא יכול להתחיל לתפקד, אני לא בריא. הבריאות הנכונה, הראשונה של האדם, היא שירת החסד. וכך נלבד האדם, אם הוא קודם כל יודע להשפיע, לומד להשפיע. לא בתחילה של רצון לקבל, שהרי כתוב בפסוק בפירוש, שונא מתנות יחיה. כלומר, אם אתה רוצה לחיות, אם אתה רוצה חיים, אתה צריך לשלוא מתנות. אם אתה אוהב מתנות, אתה מתרחק מהחיים. כי אתה נשלט על ידי מישהו. כי כשנותנים לך מתנה, אתה לא אתה. אתה הוא דרכך. זאת אומרת שכשאני עושה דבר, אסור לי לקבל את זה במתנה, אלא אני צריך להיות אדם שקונה את מה שיש לי. יש לי קניין בדבר הזה, כדי באמת למצוא מהדבר הזה את החיות. ולא שאחד שולט על השני, אם אין עצמאות, אין אפשרות לביטוי עצמי. לכן שונא מתנות יחיה. מי שאוהב מתנות, מתרחק מהחיים. הוא צריך קניין. זו העבודה האמיתית של האדם. אני חוזר לעניין. כשהקדוש ברוך הוא מתייחס לעולם שלנו, הוא מתלבש במידות. ולכן יש לי רק 7 ימים בשבוע כנגד כל מידה ומידה. יום ראשון כנגד מידת החסד, יום שני גבורה, שלישי תפארת, רביעי נצח, חמישי הוד, יום שישי יסוד, יום השבת מלכות ועלייה. כלומר, כל המציאות שלי בעולם הזה מתחיל מיום אחד, חסד. אם אין את המידה הראשונה חסד, אין גילוי. כך אצל האדם בדיוק. לדעת להשפיע, לא בגלל שאתה רוצה לתת לשני, אלא בגלל שאתה מחזיר את הסדר למקום. כשאנחנו נותנים צדקה, אנחנו לא נותנים צדקה כדי לתת למישהו בגלל שלי יש ולא אין, זה לא נכון. אני פשוט עושה צדק. צדקה מלשון צדק. זה בינתיים אצלי, אבל זה שייך לו. רק אני עכשיו מעביר לו את זה. אם אתה לא נותן את הצדקה, אתה לא עושה צדק. אתה מחוץ לסדר, אתה שומר את מה שלא שייך לך. אז יש סילוב, נכון, אז יש סילוב של מידת הרחמים, לא כתוב חסדים. התחיל בחסד, עולם חסד ייבנה, ולעתיד, זאת אומרת שהעניין האמיתי זה נתינה, אבל בינתיים, שאנחנו לא מצליחים לעשות את העבודה כמו שצריך, אז יש דרגות. האמת שהחסד הוא לא המדרגה הכי גדולה, זה הדין. שהרי נברא העולם במידת הדין, זאת אומרת שזה הרצון הראשון של הבורא, שהעולם יהיה במידת הדין. רק שהעולם לא יכול להתקיים בצורה כזאת, אז אנחנו עוברים בינתיים דרך החסד. אבל לעתיד לבוא, הלכה כבית שמאי, מידת הדין. מה חמור? לא, דין זה לא דבר חמור. דין זה, אתם מתרגמים את זה לדבר חמור. דין זה מידה, זה גבול, זה צדק. אם אנחנו מקבלים שלא כצדק, אז אנחנו מקבלים יותר ממה שאנחנו אמורים לקבל. וזה לא בריא. ברגע שאתה מקבל בדיוק ממה שאתה בנית, מהכלים שלך, זה הופך להיות דין אמיתי. וזה מה שרצה רבי עקיבא. רבי עקיבא לא רוצה שיתנו לו מה שאין לו, מה שלא שייך לו. זאת אומרת שרבי עקיבא, כל העניין שלו, זה תתנו לי מה שאני בניתי. אני לא רוצה גרם יותר ממה ששייך לי באמת. זאת אומרת, תתנהג איתי ומבקש מהקדוש ברוך הוא במידת הדין, במידת האמת. דין זה אמת. אנחנו לא מסוגלים לבקש דברים כאלה, כי אנחנו עדיין קטנים במרכאות, אבל ככל שהאדם גדל יותר, הקדוש ברוך הוא מתייחס איתו במידת הדין. ולכן צדיקים, הקדוש ברוך הוא מדקדק איתם כחוט השערה. כמה שהם יותר קרובים אליו, כמה שהדין יותר אמיתי, מה זה אומר? שהם לא מקבלים חינם, אלא הם מקבלים בזכות עבודתם. והם לא רוצים לקבל חינם, כי שונא מתנות יחיה. אבל עד להגיע למדרגה הזאת זה עבודה. על כל פנים, בחסד אין שליטה, אין אחיזה לחיצונים. ולכן, כל העברת הטומאה היא על ידי המים. כשאנחנו מעבירים טומאה מהידיים, זה על ידי מים. כשאדם טובל במים ונטהר מטומאתו, זה טבילה, זה מקווה, ולא עוד אלא שיש אפילו ברביעית מים בלבד להעביר ולדחות רוח רעה מעל הידיים. כמות קטנה של מים, כמו הכלי, רביעית, ששם אנחנו מסוגלים ברביעית הזאת להעביר את הטומאה כמו מקווה פרטי לידיים. למה דווקא מים? כי זה ביטוי בעולם הזה למידת החסד. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא בעולם הזה מדרגות מדרגות של כל ההוויה. דומם, צומח, חי ומדבר. כולם אלוקות, הכל אלוקות, רק ברמה שונה. זאת אומרת, הדבר הזה מגלה אלוקות קצת פחות מהדבר הזה. אבל שניהם מגלים אלוקות. וככל שאני גדל וצומח, אני מגלה אלוקות ברמה אחרת. האדם צריך לגלות אלוקות כמו אדם. ואם הוא אדם מישראל, אז הוא צריך לגלות אלוקות כמו אדם מישראל. אסור להיות מישהו אחר. במים יש גילוי אלוקות מיוחד מאוד, שזה לשון מקווה. וכבר למדנו שלשון מקווה בא משורש הקו, קוף וב. זאת אומרת כיוון. כיוון של קו אחד ישר. כלומר, קו של אור שמחבר אותי ומקווה אותי. זאת אומרת, נותן לי חיבור אל עצמי, אל המציאות האמצעית של כל המציאות שלי. וזה נקרא קבו המים אל מקום אחד. קבו מלשון מקווה, מלשון חיבור, מלשון להיות באמצע. ולכן כל המידות הן חייבות להיות מידות אמצעיות ולעולם לא קיצוניות. כלומר, כשאדם לומד תורה, הוא צריך לחבר את כל מה שיש לו בלימוד הזה. הוא לא צריך להיות רק שכלי בזמן הלימוד, אלא הוא צריך גם שכל, גם רגש, גם דמיון, כל מה שיש לו. כל הכלים, כל האיברים של הנשמה צריכים לפעול באותו זמן. נכון שיש אחד בעל הבית באותו זמן כי הוא שולט, אבל כל השאר עובדים ופועלים. אני לא יכול ללמוד תורה רק בשכל, ובאותו זמן אין לי רגש כי אני מטפל בשכל. זה לא נקרא איזון, כי אני לא נמצא בנקודת אמצע. נקודת אמצע נקראת אמצע בגלל שהיא רחוקה באותו מרחק מכל הכיוונים, ולכן אמצעות האדם, אמצעיות האדם, היא האיזון האמיתי. אין מידה קיצונית. אסור שתהיה מידה קיצונית. מידה חייבת להיות אמצעית. דרך האמצע, דרך המלך, שהולכת לכיוון המלכות. לכן אם האדם קמצן, הוא צריך להיות נדיב. נדיב זה לא קיצוני, זה רק האמצע. יותר מנדיב הוא הופך להיות פזרן. וזה כבר תקנה. הוא נותן יותר ממה שיש לו, ממה שהוא צריך. ולכן כל מידה ומידה אנחנו צריכים לבנות אותה באמצע. המים יש להם תכונה מיוחדת של חסדים, של גילוי חסד בעולם, ולכן זה מעביר את כל הטומאה. איזה טומאה? הבא לו על ידי השינה בלילה. ולכן מיד כשקמים בבוקר, הדבר הראשון זה נטילת ידיים אחרי מה שאמרנו ולמדנו כבר של מודיעני. זאת אומרת, התרת האני, ומיד להוריד את כל מה שמיותר. את כל התומה שלא שייכת לי בעצם, בגלל שהכרתי את האני, אני עכשיו מסוגל לראות איפה החלק שנקרא לילה, חושב, שלא שלי. ולכן הנותן לשכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה, זה לא אני, זה לא שייך לי. האני נתתי אותו, לכן מיד אני צריך להוציא, להוריד ממני את המיותר. וזה מוריד את התומה. כל מה שחוסם אותי, תומה מלשון עתימות. כן? וחתימות. ואימן עושים בסייעת המשמעיה, שבעסק התורה צריך לייחד שם יתקבטה ושם אדמי. זה למדנו שבכל ברכה וברכה, בכל כוונה, בכל לימוד, אנחנו מחברים את שני השמות הללו. תמיד. ולכן כשמתפללים בסידור, עדיף להתפלל בסידור שיש בו שילוב הוויה והדמות, תמיד. כשאומרים ברוך אתה השם, צריך לראות את שני השמות ביחד. למה? שהם כדוגמת האור והכלי. שם הוויה זה האור. שם הדמי זה הכלי, זה המרפיק שקולט, כמו המידה, את האור הזה. לכן אי אפשר לומר שם הוויה, אלא דרך שם אדמי. זאת אומרת שכשאני רואה י' כבד, כי אני אומר שם אחר, אני אומר א' ד' נ' י', ושניהם ביחד, כי אני רואה, אני חושב על י' כבד, אבל אני אומר, כן, אני מכיל את זה בכלי שהוא נקרא שם הדמות שמופיע בעולם הזה. ובכלל כל העולמות וכל הספירות מיוסדים באופן כזה, שיש בהם בחינת אורות ובחינת כלים. זה הכלל, אורות זה כלים. אורות זה אנרגיה, זה נתינה, זה שפע, וכלי זה מה שנכין את אותו שפע. אם אין כלי, אי אפשר שהגילוי יהיה. אין גילוי. אם אין אור, אז אין שום דבר, אין אפילו כלי. זאת אומרת, הכלי הוא דבר חשוב, כמו שהאור הוא דבר חשוב. רק יש מדרגות של גילוי. באור אנחנו לא רואים, בכלי אנחנו רואים. אבל גם הכלי הוא חלק מהקודש. זאת אומרת שגוף האדם הוא גם כן יש בו קדושה כמו הנשמה, בדיוק. רק הוא מגלה את האור בצורה יותר נמוכה. ואנחנו לא אומרים ולא טוענים כמו חלק מאומת העולם שהגוף שלנו הוא זבל, הוא לכלוך, הוא זוהמה, שצריך כמה שיותר להתפטר ממנו כדי לעלות למדרגה רוחנית של נשמה, הפוך. אנחנו אומרים ודוגלים דווקא בתחיית המתים, זאת אומרת שהנשמה נכנסת לתוך הגוף דווקא, ומחיה את הגוף ומגלה את האלוקות בתוך הגוף. יבוא כל בשר, לא גוף אפילו, רק בשר. רופא כל בשר הוא מפליל לעשות. הבשר של האדם זה המדרגה הכי ירודה, הכי נמוכה, כן, לכאורה, גם הבשר הזה צריך להגיע למדרגה של הכרה של האלוקות, לבוא להסתחבות לפני השם. זה שהנשמה מבינה זה לא חידוש. שהגוף יבין זה חידוש. באותו תכנים כתב רבנו יוסף חיים זצ"ל, התורה נקראת מים. כמו שכתוב בתענית דף זין עמוד א', גם שמה, שמה המקור. התורה נמצלה למים, והיא מטהרת, כן, התורה הזאת, את האדם, ודוחה מעליו כל מין טומאה אם הוא מוציא ומבטא לימוד התורה שלו בפה. מה אומר פה הרב? שכשאני לומד תורה, אני צריך להוציא את הלימוד שלי בפה. אני לא יכול ללמוד תורה כמו שאני קורא רומן. אני צריך לומר את המילים, לשמוע את עצמי לומד, בכל רם. למה? למה זה כל כך חשוב? הרי למדנו שבקומת הראש יש גם כן עשר ספירות, נכון? המחשבה הכי פנימית שלי זה כמו כתר. אחרי זה יש חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, לא חשוב עכשיו, אני לא נכנס לכל האיברים. והסיום, איפה הוא? בפה. זאת אומרת שהמלכות, הגילוי, זה בפה. מלכות פה, תורה שבעל פה קרינן לה. כלומר, כל עוד במחשבה לא יצאה דרך הפה, עוד לא הגעתי למלכות. ואם אני לומד תורה בעיניים, לא למדתי תורה. דרך אגב, התורה הזאת לא נשארת מתחת. רק תורה שיצאה בפה, אתה יכול לשחזר את התורה הזאת אפילו שנתיים לאחר מכן, ולזכור את השיעור שנתת לפני שנתיים. כשלמדת. אם לא נשאר, כמה ימים. ואחרי זה כבר ילך, ואחרי תשמע את זה במקום אחר, ותגיד, וואי, איזה חידושים, אבל כבר שמעת את זה, רק שכחת. והעיקר להוציא בפה. כי הפה הוא הכלי של הלומד, של הלימוד, הפנימי, הנבחן לאור ביחס אליו. זאת אומרת, הוא הכלי, לעומת האור. כך הוא בתארת הידיים, אותו דבר. כשאני נותן ידיים, זה בדיוק אותו דבר. מה קורה? ובטהרת הידיים של האדם במים גשמיים, כן, מים מהברז, שצריך הדבר להיעשות על ידי כלי.
זאת אומרת, אני לא יכול ליטול ידיים אם אין לי כלי, כי המים לא מתגלים אלא בכלי. והוא סוד החיבור של שני השנות. זה אותו דבר, זה כמו י' כבאפקה בשם הדלות. שאחד כנגד האור, זה כמו המים, אז המים זה י' כבאפקה, והנקלה, הכלי, זה הדלות. שהוא השני הנרתיק. ולכן הכלי שנוטלים בו הידיים נקרא אצל חז"ל בשם אנטל, שהוא נקלה, כן נקלה, ועולה מספרו בדיוק 91 כמו חיבור י' כו' ועדים. זאת אומרת שהכלי של נטילת ידיים שנקרא נקלה, הגמטריה שלו, של הנקלה, זה חיבור הוויה ועדים. כלומר, אם אתה לא עושה נטילה דרך הכלי הזה, אתה לא מחבר הוויה אדנות, אז הוויה מרחפת, ואדנות מחכה שמישהו יבוא למלא. כן? זה, כן, מי שעשה את החשבון, כן, אז הוא עולה לתשעים, אבל זה יש את הכולל. תמיד הכולל זה המחבר את כולם. וכן מפורש בסידור רבנו הרש"ש. זאת אומרת, זה חידוש של הרש"ש. עליו השלום. זכר צדיק לברכה. ובבן ילדע הביא מדברי הארי ז"ל בעת חיים שער מ' פרק ח', אומר הארי הקדוש שעיקר אחיזת הקליפות הוא בשלוש הספירות התחתונות שבכל עולם ועולם. אנחנו כבר למדנו את זה בצורה אחרת. אתם זוכרים במאבק של יעקב עם המלאך, כן, איפה המלאך פוגע? בחלק התחתון של יעקב. למה? כי שם הכי פשוט לאכול, כי זה קרוב מאוד לתחתונים, לעולם הנמוך יותר, לקליפות. ולכן, תמיד כשיש אחיזה לחיצונים, זה בא מלמטה, מהחלק התחתון, לא מהחלק העליון, לא במחשבה דווקא, אלא למטה. על זה החסידים לובשים לבוש ארוך, כדי לחסות עד הברכיים, כי הכיסוי, עוד מעט נלמד על הלבישה של הבגדים, הכיסוי הוא מכסה בעצם את הספירות התחתונות של הגוף, ולכן שמה יש פחות אחיזה. זה הלבוש הזה. על כל פנים, אומר הארי הקדוש, שאחיזת הקליפות בשלוש ספירות תחתונות שבכל עולם ועולם, בסוד מה שכתב משלה, ברגליה יורדות מוות, תמיד הרגליים, החלק של הרגליים יותר קרוב לעולם הנמוך, זה גס יותר. ולכן זה קרוב יותר למוות, למיטה. לכן רוח רעה שנמשכה מן הקליפות אינה עוברת מן הידיים עד שנלחצן שלוש פעמים כנגד אחיזת הקליפות בשלוש הספירות. אבל אמרתי שזה רגליים. למה אתה מדבר על ידיים? כי בעצם בעולם שלנו הידיים הם גם סיום של הגוף, זה כמו חלק תחתון. זאת אומרת שהידיים הם כל כך בעולם העשייה, כל כך בעולם חומרי, שאנחנו מתעסקים בידיים, תמיד. ידיים עסקניות הם. ולכן זה נחשב כמו גם כסבירות תחתונות. ולכן האחיזה של הקליפות תמיד בקצוות של הגוף. אמנם גם ברגליים, עוד מעט מזה. אבל גם בידיים. ועיקרן שלוש. הקליפות האלה, יש להם שמות. הראשונה נקראת רוח שערה. השנייה נקראת ענן גדול. והשלישית נקראת אש מתלקחת. מה זה רוח שערה? במקום רוח הקודש, שערה. שערה זה אין סדר. רוח הקודש זה הסדר שמתגלה בעולם. רוח שערה זה אדם שהוא בכעס, אדם שיוצא מהכלים, אז הכל שורר, הוא לא מדבר לעניין, הוא מוציא מילים, אבל כמו רוח שערה שאין להם כיוון. וזה לוקח את הכל ומחלה את הכל, הורס את הכל. ענן גדול זה הקליפה השנייה, יש לה פונקציה אחרת. מה היא עושה? מספירה, מחסה. ענן זה דבר שהוא חושף, שלא נותן לעבור. סקוטה בענן לך מעבור תפילה. כך אומר דוד המלך בתהילים, כשיש עננים, התפילה לא עוברת. אני אגלה לכם סוד קטן. אם היה לכם פעם קרבה אצל צדיק שכתב לכם איזה קמיע או משהו, תדעו לכם שהוא לא יכול לכתוב את הקמיע אם יש עננים בשמיים. הוא חייב לכתוב אותו ביום בהיר בגלל הדבר הזה. זה הקליפה השנייה. קליפה שלישית, אש מתלקחת. מה זה אש מתלקחת? יצר של עריות, יצר של קליפה שכמו אש מתעוררת אצל האדם ולא נותנת לו מנוחה עד שהוא לא מתלקח ממש. כל מה שאמרתי עכשיו זה קיים בקדושה להבדיל, כן? צריך רוח הקודש במקום רוח שערה, צריך ענן. גם משה כתוב ויבוא משה בתוך הענן, זה ענן של הקדושה, וצריך גם כן אש, אש של תורה. אש דת למו, התורה נקראת אש. וכנגד ג' קליפות אלו אנחנו רוצים לנקות בינתיים. אנחנו קמים מהשינה בלילה, ובשינה בלילה יש לנו את השלוש אלה שבאות. אדם שלא נותן ידיים שהוא מתעורר בבוקר, הוא נשאר עם הרסימו הזה של ג' הקליפות הללו. וכבר ראינו פעם שעברה שחד ושלום מי שנוגע בעיניים ובאוזניים ובראש ומגרד עם הידיים שלו לפני הנטילה, הוא פשוט סותם את עצמו לאורך כל היום. הוא לא יכול לראות כראוי, לא יכול לשמוע כראוי. אני לא מדבר על פיזי, כן? אני מדבר על מצב רוחני שאדם סתום, אטום. אבל לא עשיתי שום דבר רע, סך הכל, כן? אז הפור הזה לא מאפשר לך לדבר אפילו דבר תורה ביום. אתה סגור, אתה אטום, אתה תמות. לא יאפשר לך לשמוע שום דבר תורה. זאת אומרת, אתה תשמע קולות, אבל אתה לא תפנים, אתה לא יהיה לך שנייה של הבנה. והנגיעה בעיניים תמנע ממך מלראות את הדברים בגו, בפנימיות, בתוכן. אתה תראה דברים חיצוניים, אתה תראה חדשות ותאמין למה ששמעת, כי אתה לא תבין את הרקע הפנימי של הדברים. נצח הוד יסוד, וזה בעצם המלכות. כל המלכות זה נצח הוד יסוד, כי המלכות לת לה מגרמה כלום, אין לה מעצמה שום דבר אלא מה שהיא מקבלת. לכן כשאנחנו אומרים נצח הוד יסוד, כאילו אמרנו מלכות, זה אותו דבר. כנגד ג' קליפות אלו צריך ליטול את הידיים ג' פעמים. זה לא מספיק אתה פותח את הברז ועושה כאילו, כן? ליד, קרוב, זה לא קרוב, אין קרוב. או שאתה מדייק או שזה כלום, ואז עוברת מהן רוח רע. תראה, זה התנאי, יש תנאי. ובכל אצבע יש שלושה פרקים חוץ מהאגודל שהוא סוד בפני עצמו כנגד שירת הכתר, אבל כל אצבע אחרת יש לה ג' פרקים. ולכן סוד הנטילה צריך לעשות בדילוג של שלוש פעמים. אני לא יכול לעשות אחד, שתיים, שלוש ואחד, שתיים, שלוש. זאת אומרת, שלוש פעמים על יד ימין ושלוש פעמים על יד שמאל, לא. אלא אחד, 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 אחד. למה? בפעם הראשונה נשמת את התאומה רק מן הפרק הסמוך לכף. זאת אומרת שאני מוריד את התאומה מהחלק העליון עד לפה, ואז אני עובר ליד השנייה. בפעם השנייה מן הפרק פה עד לפה, ובפעם השלישית יוצא החוצה. למה צריך לעשות את הדברים בדילוג? כי הקליטה יש לה כוח פנימי שלא ניכנס אליו עכשיו, שהיא כביכול יודעת, היא מתרגלת. אז כל פעם שאתה רוצה לצאת מהמצב שחוסם, שאותם, אתה צריך לדלג. וזה מחזיר אותנו לפסח. פסח ודילוג. פסח על בתי בני ישראל. זאת אומרת שתמיד שיוצאים ממצרים, פה אני מדבר על מים, כן? על תומעה שאני צריך עם מים, דרך אגב מצרים זה כל השורש של המים, כבר למד בשיעור, אני חייב בדילוג, וגם בגאולה האחרונה, כל דודי הנה זה בא מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. למה כל הכסיסות האלה? למה כל הדילוגים האלה? בגלל שהתאומה לא יכולה להתרחב בפעם אחת אלא על ידי דילוגים. לא מתקיסים אותה בבת אחת אלא בשלוש פעמים, שלוש התקפות, ולבסוף היא החלק האחרון, ואז יוצאת לגמרי, כיוון שאין לה עוד מקום לחול עליו, אין לה מקום. אז היא, כל דבר צריך מקום, כמו בקדושה להבדיל, שאמרנו שצריך י' כרבקה, צריך שמדלות. בצד השני, להבדיל אלף הבדלות, אם אין לו מקום לחול עליו, הוא פשוט הולך. מה קורה שולחים למקווה? נכנסים למים, והתאומה עולה. זאת אומרת, אם נכנסתי רגל למקווה, התאומה כבר לא ברגל, היא עלתה. תדמיינו לעצמכם, אתם במים עד לפה, עד לסבר, אין תומעה בכל החלק התחתון של הגוף, ונשארה תומעה רק בראש. אני מכניס את הראש, התומעה עולה, 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 והיא נשארת בשערות. ולכן אם אין בלנית אצל האישה שבודקת שגם השערות נכנסו לתוך המים, הקריפה נשארת בשיער, וכשהאישה יוצאת היא חוזרת לגוף. ולכן חשוב מאוד 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 שכל השערות יהיו ממש מתחת למים, שהאישה ממש תיכנס. אני אומר אישה כי זה יותר חמור מהאישה בשביל הגבר, וגם יותר קשה. כי פשוט צריך לחזור למצב של עובר בתוך הבטן של האימא, ולכן התנוחה היא כמו תנוחה עוברית, שהאדם מתקפל כמו פנקס וחוזר לתוך המים שבתוך הבטן של האימא ונולד מחדש. סליחה? הראש שלו למטה רק בשלב של הלידה, כן? קצת לפני, אבל בזמן העיבור קודם כל עם הראש למעלה ואחרי זה מתאפס. אנחנו נמצאים בעולם, כן? היציאה שלנו לעולם היא מנת למעלה, אז אנחנו כבר הפוכים פה. זאת אומרת שבשבילנו היציאה זה תמיד כלפי מעלה, גם ביציאה שלנו בחיים. אם אני לא עולה במדרגה רוחנית, לא יצאתי ממצרים. לכן עולים לארץ, עולים לירושלים. ונראה לאותי, בצלת הדשמיה, שנתינה זו חשובה דווקא לאחר שקם מן השינה של הלילה. זה הכי חשוב, הנתינה הזאת. אחרי זה, יש אפילו מקימים על ידי שיחת ברז. אבל הנתינה הראשונה היא חשובה מאוד על ידי הנטלה. כי בלילה תנועת האיברים כבדה, כי האדם כמו מת. מחמת הסתר הדעת והחסד, אין התפסית של חסדים. זאת אומרת שאין התפסית לתוך הגוף של כל האנרגיה שנמצאת במחשבה. כי אז שולטת מידת הדין, שהיא בבחינת מה שכתוב בתהילים למד, בערב ילין בכי. כן? בערב זה כמו בכי, ילין, הוא הולך לישון, בכי, כאילו הוא הולך לזכות. ועיקר הכבדות, זאת אומרת הכל כבד, עיקר הכבדות הוא על הידיים. למה? כי אתה כמו משותק, אתה לא עושה בלילה, אתה פשוט ישן, וכשאתה ישן אין לך עשייה, אתה לא נמצא בעשייה, אתה לא פועל. לכן הידיים, כל הכבדות זה על הידיים דווקא. בבחינת עצבון ידיים, עצבון ידיים, כן, העצבות של הידיים, או עצבים. הידיים משותקות, לא מסוגלות לפעול. וכשמתחדש את הרוח בבוקר, זה החזרה של הנשמה, אני, כן, מודה אני, אני חוזר, נעשים כבנייה חדשה, כאילו נולדתי מחדש, לכן אני צריך לברך על תחיית המתים. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, הנותן לפגרים מתים להתחיל בין יום ובין לילה, כן, לנסך ובינה. אז זה נעשה כבריאה חדשה, אז מתבטל את העצבות של הרוח ובמקומה מופיע ולבוקר רינה. זה המשך הפסוק, כן? בערב ילין בכי ולבוקר רינה. רינה זה כבר שיר, זה כבר לרנן, זה כבר לשמוח, זה כבר לפרוח. וחוזר הדופק של הלב, לא רק הדופק של, של הלב, לא, אני מדבר על הדופק הפנימי, זאת אומרת על הקצב של הרוחני שנמצא בי. כשהקדוש ברוך הוא נמצא בי, אז כתוב בשיר השירים, כל דודי דופק. כל דודי דופק. זה לא סתם פעימות של הלב. זה הקדוש ברוך הוא שנמצא בי שדופק כל רגע. והתפיקה, אם היינו יודעים, יש רפואה מאוד מנוחדת, באריזה, כדי לדעת לפי תפיקת הלב איזה מחלה יש לאדם. לא צריך בכלל לבדוק שום דבר. שום דיקת דם. רק לפי הדופק הם יודעים חכמים איזה מחלה יש לאדם ומה חסר לו בגוף. וכתוב בספרים הקדושים שיש 10 מינים של דופק. שצריך להכיר את כולם כדי לדעת מה חסר לאדם. אדם שבקי בחוכמה הזאת, יודע בדיוק מה חסר אצל האדם, וכל דופק ודופק מביא את התשובה לרופא שמרפא אותו, שיודע בדיוק איך אצלו כל דודי דופק. ומה הוא רוצה להגיד לי? מה הוא אומר? כל דודי דופק, פתחי לי. זה ההמשך של הפסוק. תפתח! אתה פתום! אתה סגור! וחוזר הדופק לסדרו הטבעי בכל האיברים. ועל ידי הנפילה נמשכת קדושה עליונה על הידיים, ומי החסדים שהם מבחינת הדעת בונים המלכות מחדש, בעיקר בניינה ובסוד הידיים רמז אפיה. זאת אומרת שכל ההתפשטות, כל הזרם נחיל. זה תיקון הצינורות האמיתי. לפתוח את כל הברזים שהכל יזרום עד קצה אצבעות. זאת אומרת שאפילו שאני הולך לעשות משהו בעשר בבוקר, זה משהו שהוא יוצא מהדעת וזורם בדיוק עד קצה אצבעות. ולא דבר מנותק אם חג ושלום אין את הנטייה הזאת. כמובן זה לא רק דבר גשמי, זה לא סתם מים גשמיים. כי אין חיבור בין הסרט לבין התוצאה, אז מה שאתה עושה בידיים שלך, חז ושלום הכל עקום. יוצא, כתוב, כל אשר הוא עושה, אשר נצליח בידו. זאת אומרת, הידיים הם רק אמצעי, הם רק כלי של הדעת. ואם הדעת פועל כמו שצריך, הידיים שלי עושה בדיוק מה שצריך. אני לא יכול לעשות תנועה שהיא לא נכונה. אז דיברתי עכשיו על הידיים, אבל הידיים זה רמז לעולם העשייה. זאת אומרת שכל העשייה שלי היא בדיוק לפי המתכון האלוקי. אני לא זז ימין ושמאל מעבר למידה. כלומר, אני לא יוצא מהתחום. ולכן אני אף פעם לא יכול להיות חולה. למה חולים? בגלל שאנחנו יוצאים מהתחום. יוצאים מהתחום בכל מיני זוויות. ולכן המידות, תיקון המידות כבר לא מספיק, אז אני צריך לקחת תרופה חיצונית, שזה עלים, צמחים, רעלים, לא חשוב, שמצד אחד מרפא לי את המחלה הזאת הספציפית, אבל מכניסה מדרגות אחרות בגוף, שבשביל זה אני צריך לנוח אחר כך עוד פעם. אבל למה את התוספת הזאת? זה חשובה. ורפא לרפא, חשוב. הרפואה חשובה בעולם שלנו, אבל אנחנו בשורש לא צריכים את זה בכלל, רק שאין לנו את הרמה הזאת, אבל אנחנו שואפים להגיע לחזור לרמה הזאת. זאת אומרת לתקן את הבריאות שלנו לפי המידות, לא לצאת מהמידה, להיות בקו האמצעי כמו שאמרנו קודם, מאוזן. אז זה כתב בשיר השירים, שמולו תחת לראשי וימינו תחבקני. כלומר, מה אומר שלמה המלך כאן ברמז? דווקא דרך הידיים, כן, שמאלו וימינו, שבהם נבנית המלכות. כי אנחנו רוצים לבנות את המלכות. כל בוקר אנחנו בונים את המלכות מחדש. מה זאת אומרת? כן, זה מושגים גדולים בקבלה. לבנות את המלכות מחדש, אני אקצר לכם את זה ממש בקיצור נמרץ. זאת אומרת לבנות יום חדש. זה נקרא מלכות חדשה של אותו יום. זאת אומרת גילוי, מלכות זה גילוי, גילוי חדש של הקדוש ברוך הוא בעולם בשביל היום הזה. איך אני בונה את המלכות מחדש בשביל היום הזה הספציפי? על ידי כל התנועות הנכונות, אם זה תנועות גשמיות, אם זה תנועות רוחניות. שהכל הולך באותו כיוון. הדתי והרוחני, אחד מתלבש בשני בדיוק. ומכאן מקשר הדברים אלו למה שכתבו חז"ל במסכת ברכות דף ט"ו, עמוד א', אמר רבי יוחנן, הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמיים שלמה, מי שרוצה באמת לקבל עליו עול מלכות שמיים ויסלם בזה, יפנה, זאת אומרת ילך לשירותים, ויטול ידיו, הגמרא מתעסקת בדברים כאלה, כן? ויניח תפילין, זה בשביל הגברים, ויקרא קריאת שמע ויתפלל. זאת אומרת, כל הדברים האלה מביאים על האדם עול מלכות שמיים שלמה. כלומר, לא אוכלים לפני התפילה, זה בשביל הגברים. לא עושים שום דבר לפני כל הסדר המיוחד הזה, שהוא סדר של חיים, פשוט מאוד. ונראה לומר, בסייעת הדשמיא, שעיקר שלמותה של המלכות הוא על ידי הכנעת הרע וגירוש הקליפות הנאחזות בקדושה. כמה שאני מסלט יותר ממני את מה שזר לחיים שלי, כמה שאני יותר מסוגל, כן, יש לי יותר אפשרות, יותר סיכוי להגיע לאור, כי אני מסלט את מה שמפריע לי. רוב הזמן כבר למדנו על זה, אנחנו מתקפלים בחיים שלנו רק לסלט דברים שמפריעים. אנחנו אפילו לא התחלנו לעבוד. אתה רק מטפל כל היום בסידור של בעיות. עוד לא התחלת אפילו לטפל באמת. כי אנחנו לא שומרים על השם. יש דברים. חז"ל בזבזו דיו וכתב ומחשבה כדי לומר לנו, תראה, אדוני, אתה קם בבוקר. עד כדי כך שנראה שאפילו לקשור את הפרוח של הנעליים, הם הלכו לטפל בזה. מה אכפת להם? ומה אכפת להקדוש ברוך הוא איך אני נועל את הנעליים שלי? אלא שזה בשבילי. אם אני מקיים ושומר על הסדר שלי כאן בעולם הזה לפי הסדר האלוקי שמופיע, אז הכל הופך להיות בריא. הכל הופך להיות שלם. אם אני חושב שזה לא כל כך חשוב, כי ברציונל שלי זה לא נראה לי דברים חשובים, העיקר המחשבה האלוקית, אז כמובן שאני יוצא מהסדר. והוא סוד מה שכתוב במשלה, הגו סיבים מכסף, כן, ויצא לצורת כלים. הגו רצה לפני מלך ויכון בחסד כסאו. כך אומר שלמה המלך, מה הוא רוצה לומר לנו? כשהבירור נעשה, מופיע חסד שהוא הכיסא, שעליו יושב מלכו של עולם כביכול. זאת אומרת, כל עוד ואין חסד, אין מקום, אין גילוי, אפשרות של גילוי של הבורא. אמרנו, אדם שלא מתחיל את הפעולה שלו בחיים, עכשיו אנחנו מטפלים בבוקר, זה כמו חיים חדשים כל בוקר. ומה אני נוגע? במה? חסד. הדבר הראשון, הנגיעה הראשונה שלך עם המציאות החדשה של היום, נגע בחסד. וזה מלמד אותנו גם ברובד יותר עמוק. קודם כל, תלמד לתת. קודם כל, תלמד להשפיע. תיגע במים, זה יביא לך ברכה. כמו שנאמר בתהילים, עולם חסד ייבנה. אתה רוצה לבנות, אתה צריך לתת, להתחיל במדרגה הזאת. במדרגה של נתינה, במדרגה שהיא השפעה לזולת. אם אתה לא מצליח לכאוב את כאבו של חברך, כן, עם ישראל, אתה לא עדיין באיזון הנכון. אם אתה שמח כשהחבר שלך נופל חד ושלום, אתה לא בריא, אתה חולה. יש מחלה, צריך לרפא את המחלה הזאת, זה נקרא גלות. עושים לגלות כדי לרפא את המחלה הזאת, בדיוק. יש מחלה כזאת גדולה מאוד, יש גלות, יש חורבן בתגידה. זה בדיוק החורבן. והגאולה הזאת שמרפאים את המחלה הזאת. והמחלה הזאת צריך לרפא אותה על ידי נגיעה בחסד. דרך אגב, חסד נקרא גם אהבה. ולכן אברהם אבינו הוא הראשון, הוא חסד. אחר כך אפשר לדבר על גבורה ועל יותר. וידוע כי ספירת החסד יוצאת מן הדעת, כלי נשמה לה, כמו שאמרנו בתחילת השיעור. ג' ראשונות, חוכמה, בינה ודעת, זה עדיין במוחים.
מה שלמטה, מה שמתחיל בעולם שלי זה חסד. זאת אומרת שזה השלב הראשון. תפילת החסד יוצאת לאדם. אדם זה כמו נשמה בתוך החסד. לה ולכל המידות הבאות אחריה. זאת אומרת, כל המידות ממה הן מלאות? מידה. אבל זה מתחיל בחסד. חסד זה הכי הראשון, המידה הראשונה. אבל הכל בפנים דעת, דעת, דעת. תדמיינו לעצמכם שיש חדרים, 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 והדעת עכשיו, בבוקר, צריך לזרום ולמלא את כל החדרים. דרך אגב, יש פסוקים. בדעת חדרים ממלאו. והדעת היא סוד אריכות הימים. מה זה אריכות הימים? כשיש דעת, מעריכים ימים. כשיש דעת, יש המשך. כשיש דעת, יש חיים. אם אין דעת, זאת אומרת שלפני זה לא היה חוכמה ולא בינה, נכון? ואם אין חוכמה ואין בינה, אז כתוב, ימותו ולא בחוכמה. מי שאין לו חוכמה, הוא מת. אבל זה לא סתם חוכמה. חוכמה שהיא במעלה, זה לא מספיק לי. אני רוצה חוכמה שהיא באה ויורדת, שהיא דעת. דעת זה לשם חיבור, למדנו כמה וכמה פעמים. דעת זה מחבר את כל המדרגה העליונה לעולם הזה. כדי שיהיה תולדה, כדי שיהיה חיים, אדם ידע את חווה, פתאום יסבל. הדעת זה סוד הריחות הימים, כלומר מדרגה של העולם הבא. אבל זה לא מדרגה של העולם הבא שנשארת בעולם הבא. אלא מדרגה של העולם הבא שיורדת לעולם הזה. אשר על כן, ביטול הקליפות נעשה כשהדעת מתפשטת בגוף. זה נקרא ביטול הקליפות. איך הקליפות מתבטלות? כשיש זרימה ומילוי של החדרים, שזה בעצם המידות על ידי הדעת. איפה שמגיע הדעת בגוף שלי במילים אחרות? שם יש בריאות, שם יש חיים. איפה שלא הגיע הדעת, אז אין חיבור, אין שלמות, אין שמחה, הכל ביחד. אין חיים. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה מן הכוח אל הפועל, מן הפוטנציאל אל המעשה, ויוצא לאור. זהו הדבר שדוחה את החיצונים, שכל פעולתם היא להסתיר ולהעלים את האור מלהתגלות בתחתונים. זה גאולה, זה גאולה. זה או גלות או גאולה. גלות זה אין דעת, גאולה זה גילוי דעת. פשוט מאוד. גלוי האלוקות. גילוי האלוקות בעולם הזה. כל מדרגה שזה מופיע, אתה מרחיק את כל מה שסופן, את כל מה שחוסן, חוסן. והדעת היא סוד התפילים שהם מוכים. אדם, כן, גבר, שלא מניח תפילים כמו שצריך. יש גם זמן, וחשוב להקפיד גם על הזמנים, עוד לא הגענו לכל הדברים, אבל מלא 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 דברים. יש סדר. אתה לא יכול להתחיל לאכול, וכשבא לך בעשר בבוקר אתה מניח תפילים בשקט. ורואה טלוויזיה באותו זמן, זה לא עובד. הדעת היא סוד התפילים שאין מוכים. אדם שמניח תפילים, הוא צריך להרגיש, כן? זה לא סתם איזה אור שבא מבחוץ, ואני שם את זה, מניח את זה על הראש. אני צריך להרגיש, שיש לי זרימה, זה פותח את כל המערכת. יש ארבעה בתים פה, עוד מעט עוד נגיע לכל זה. ויוד כבבקה, הכל עובר עכשיו. וידועים דברי חז"ל במנחות מנדלת, כתוב שמה בגמרא, כל המניח תפילין מעריך ימין. כי הוא מניח תפילין, יש לו אריכות ימין, זאת אומרת יש לו דעת. הוא לומד יותר טוב, הוא מבין יותר טוב, הכל פתוח. כמו שכתוב בישעיה על המתחת, השם עליהם, זה נקרא השם עליהם, השם עליי, יחיו. אז יש להם חיים. אם אין השם עלינו, אין חיים, זה פשוט, כן? כל החיים שלנו זה השם עלינו. והכל תלוי באותה נטילה של הבוקר. הכל מתחיל משם. למה? כי הזרימה הזאת, אפילו של התפילין אחר כך באמצע התפילה, יכולה להגיע בגלל שפתחתי את הערוץ עם הידיים, שזה עולם חסד ידנה, כי לא פתחתי את הערוץ, אני מניח תפילין עם יד תנועה. אני לא יכול להניח תפילין כמו שצריך, הדברים לא עובדים. שאז נקרא האדם נקי כפיים, בגלל שהוא עשה נקילה. כמו במזמור בתהילים, נקי כפיים ובר לבב. וממילא זוכה לעלות אל הר השם. כן, מי יעלה אל הר השם?
ומי יקום ממקום קודשו, מה אומר הפסוק? נקי כפיים. איך אתה רוצה לעלות אל הר השם? איך אתה רוצה להיות במקום קודשו? אדוני, תעבור לפי הסדר, נקי כפיים, דבר שם. דהיינו, אם אתה רוצה להגיע לבית המקדש, לא עוד בית המקדש הדשמי, בית המקדש של כל יום יש גם בית המקדש. כל תפילה זה קודש הקודשים. אתה רוצה להגיע לשם? אתה רוצה שבאמת התפילה שלך תפעל כדי שהקדוש ברוך הוא יתגלה קצת יותר היום? נקי כפיים. כמו שכתוב בתהילים כ"ד, מי יעלה בהר השם? מי? נקי כפיים ובר לבן. ועלייה זו לסוד תפירות חסד, גבורה, תפארת, שעולות לחוכמה, בינה ודעת. חסד, גבורה, תפארת, עולים למעלה. מי שכבר למד את הכוונות, בעמידה, אנחנו אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, זה לא חסד, גבורה, תפארת. זה חוכמה, בינה ודעת. אנחנו לא אומרים אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו אומרים אלוהי אברהם. זאת אומרת שזה המדרגה שהיא למעלה מאברהם. אברהם זה חסד, אבל אלוהי אברהם זה חוכמה. יצחק זה גבורה, אבל אלוהי יצחק זה בינה. יעקב זה תפארת, אבל אלוהי יעקב זה דעת. ואז הוא מקבל מוחין. וקודם הנטילה, הנל, אסרו חכמים לגעת בפה, בחותם, בעיניים, באוזניים, שהם שבעה נרות, ונרות, כל זה נרות, המוכנים לקבל את אור הפנים, את אור הפנים, שהוא השכל. חד ושלום, או שאני סוגר נרות, או שאני פותח את הערוצים. ועם הידיים עדיין בטומאתן מן הלילה, לא יכולים לקבל את האור, כי עניין הידיים הוא עניין הקבלה כידוע. אני לא יכול לקבל עם הקבלה שלי, כל הידיים זה קבלה, ומה אתה מקבל? בידיים. אבל אתה סוגר את הקבלה הזאת בגלל שהידיים לא מוכנות לקבל, הן לא טהורות. אז כל הקבלה סגורה. והוא סוף מה שכתוב בתהילים קמ"ה, פותח את ידיך, הוא מצביע. מה זה פותח את ידיך? אנחנו מתרגמים פותח ככה, נכון? אתם מבינים עכשיו מה זה פותח? תפתח את הערוץ של הידיים. אז מה זה ידיך לפי זה? זה לא שם ידיים, אלא זה פותח את ידיך, לפתוח את היוד, יד יוד. פותח את ידיך זה פותח את היודים. לפתוח את היוד שנמצא בפנים, שזה עדיין גרעין. מה זה יוד? נקודה. זה חוכמה, אני צריך לפתוח את זה. איך אני אפתח את זה? אם אני לא מתאר את המעבר, אני לא יכול לפתוח שום דבר, הקדוש ברוך הוא לא מעביר את הדברים במקום תמי חד ושלום. זה נקרא פותח את ידיך. אתה רוצה לשמוע חדשות, אתה פותח רדיו. אתה רוצה לשמוע קדושה, אתה פותח את הידיים. איך פותחים את הידיים? על ידי הכלי ונטילה בסירוגים 3-3. וכל האיסורים שבאים על האדם, תדעו לכם, הם בגלל חסרון הדעת. כשאין דעת יש איסורים על האדם חד ושלום. כי מי שקנה דעת נמצא בחיבור. כן, דעת זה חיבור. שהוא הופך הגלות. מה זה גלות? תיבור. אדם שיש לו דעת היא תמיד בחיבור, תמיד באיזון. הוא לא קצה הזה ולא לקצה הזה. הוא תמיד באמצע שהוא באותו מרחק. הוא מגלה את האלוקות בעולם הזה. רק האמצע מגלה את זכות הדרך הוא. רק האמצע. זה נקרא הופך הגלות, שהוא פיזור ופירוט כידוע. כמו שכתוב בישעיה ה', לכן גלה עמי. מה אומר ישעיה הנביא? למה את הגלות של עם ישראל? מבלי דעת, בגלל שלא היה להם דעת, שלא היה להם חיבור, לא עם אחרים ולא עם עצמם. זה חושך, זה לילה, זה הכל מפוזר. וזו בדיוק בחינת השינה, שהיא כאמור הסתלקות הדעת. כשאתה הולך לישון, הדעת מסתלקת. בחינת לילה וחושך. ולהפך, או היום, הוא הדעת, כמו שכתוב בתהילים, כזי, השם אורי וישעי. זאת אומרת ישועה בגלל שיש אור. ועוד, בקוף י"ח, אל השם ויאר לנו. עניין של אור. אין הסיום זה יאיר לנו, ברגע שאני באור אני בחיבור, הקדוש ברוך הוא מתגלה. ואם אין דעת, אז תולים החיים רק בטבע ובמזלות. מי שאין לו דעת, אין לו דעת תורה, כשאני אומר דעת עכשיו זה לא איזה מהדף. אני מדבר על דעת תורה, על דעת של קוצה בריחו, על לימוד. מי שאין לו את זה, אז במה הוא תולה את החיים שלו? רק ברציונל, רק בטבע, רק בשכל האנושי, רק במזלות. וזה הדבר מוליד צער, חצי שם. אדם הוא תמיד בפחד, תמיד בצער. זה מצרים, מצרים זה מזלות, כוכבים. כי יושיבה בקרידת עובדי כוכבים ומזלות, מי שיושב ב... אצל אנשים כאלה, עם אנשים כאלה, במציאות כזאת, משפיע על איש ישראל להורידו ממדרגתו המקורית שהיא למעלה מן הטבע. הוא יורד למדרגה מתחת לטבע, והוא ישראל למעלה מן הטבע. לכן אסור לנו לגור בחו"ל. אצל עובדי כוכבים ומזלות, כי אנחנו מושפעים על ידי כל הכוחות האלה של הטבע. ואנחנו לא מתייחסים לחיים שלנו בתורש ישראל סבא, שהוא למעלה מן הטבע, אלא מתחת הכוכבים. אברהם אבינו כתוב עליו ויוצא אותו החוצה, ואחר כך הוא אומר לו הבט. בעברית להביט זה לא ממטה למטה, זה ממעלה למטה. זה נקרא הבט, מספור הכוכבים. זאת אומרת שכשהקדוש ברוך הוא מוציא את אברהם, איפה הוא מוציא אותו? לא מהאוהל. הוא מוציא אותו מהשליטה של הכוכבים והמזלות ושם אותו במציאות הרבה יותר עליונה, למעלה מן המזלות. וזו ממש הגלות שעם ישראל נמצא מפוזר אצל עובדי כוכבים ומזלות וחי בקרבתם חד ושלום ונשבע מהם. אבל כשהקדוש ברוך הוא רוצה להושיעם, אזי ממשיך עליהם השגחתו העליונה ומעלה אותם למקומם האמיתי שהוא למעלה מהכוכבים. והוא סוד מה שכתוב בבראשית תדבר ויוצא אותו החוצה. זה העניין של יציאה החוצה. הנאמר באברהם, כי כשהיה תחת שליטת המזלות, אברהם אבינו בהתחלה לא היה יכול להוליד. למה היו ילדים לאברהם אבינו בהתחלה? לא בגלל שקוראים לו אברהם או אברהם. הוא פשוט תחת המזל, תחת שליטת המזלות. ונראה כאילו אין מנות. כתוב, פתאום. הנה, המזל אומר שאין. אין? אז מה, זה כתוב. וזה נכון. זה אמיתי, יש שליטה למזלות. והשם הראה לו בזה שאם נשתחרר מההצטגנינות שלו, אם הוא יוצא מזה, כי הוא שורש ישראל, שיש לו כוח לעלות על זה, יוליד זר הקודש. אם זה כתוב שזה סגור, אין סגור, הכל פתוח. לכן נאמר לו בבראשית, הבט נא השמיים וספור הכוכבים, ויאמר לו כה יהיה זרעך. מסביר המדרש שהבטה היא ממעלה למטה, להבט. תמיד מהעיניים האלוקיות כלפי העולם הזה, שזה עולם התחתון. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם אפשרות לראות כמו השם עצמו. ממעלה למטה, אז כן. מנעון קודשך. כדי להראות לאברהם אבינו עליו השלום את תוקף הגלויות, כן? מה הוא עושה הקדוש ברוך כדי להראות לאברהם אבינו את כל הגלויות שאנחנו נעבור בהם עד היום? הביא אותו השם יתברך בתרדמה. למה? למה הוא נותן לאברהם לישון כדי להראות לו גלות? כי זה וזה אותו דבר. כשאתה ישן, אתה בגלות. כי בכתיב שם, ותרדמה נפלה על אברהם ויהיה אימה, כפחד, חשיכה, חושך, שכחה, גדולה נופלת עליו. והדהיר לו בזה שכל עניין הגלויות הוא כמו אותה שינה שעכשיו הוא עובר בה. עם פחד, עם מימה, עם הכל. כל מה שכתוב בפסוק הזה זה כל הגלויות. כמו השינה שאז מסתלק הדעת ומתגבר חושך הגלות שיוזק מבחינת הטבע והנבלות. ובכלל זה עניין מצרים, שהיו עובדי הזמן. זה עניין של מצרים, עובדי הזמן, ממש. התלת, ראש המזלות, למדו כבר. ושם עלו ישראל, והוא צריך להוציאם על ידי לימוד שליטה על הזמן. ולכן הם יוצאים בחיפזון. זה הסוף של החיפזון, והוא בחיפזון האמור בתורה שבא להורות על מה שלמעלה מן הזמן,
כי לעשות בחיפזון זה לא טבעי. זה להיות למעלה מן הזמן, בזמן שהוא לא זמן. כבר דיברנו על הנקודה של חצות, אתם זוכרים. שכאילו יקים עם מצרים ברגע אחד ובשעה אחת. בחיפזון. והוא גם סוד מה שכתוב בשמות יוסף, ואשא אתכם על כנפי נשרים. זה כנפי נשרים. וכביכול יקים ישראל ועלו מעלה מעלה למדרגת עולם הבא כמו הנשר. זה נקרא על כנפי נשרים, על הכנפיים של הנשר שעולה למעלה למעלה. ככה אתם יוצאים עם ישראל. במילים פשוטות, אם אתם לא יוצאים על כנפי נשרים, אתם לא יכולים לצאת. מי שלא יוצא בצורה כזאת עם ישראל, הוא כל החיים שלו נשאר במצרים. והוא סוד שבת הגדול, שקדם ליציאת מצרים, שהוא סוד עולם הבא. למה יש שבת הגדול לפני יציאת מצרים? למה? מה זה השבת הגדול הזה? נקרא גדול כנגד החסד. החסד זה גדולה, נכון? כשאנחנו מוצאים ספר תורה, יש מקומות ששרים לך השם, הגדולה, והגבורה, והתפארת, והנצח, והעוד. אז מה זה גדולה? חסד. לך השם הגדולה, והגבורה, והתפארת. נכון? אז גדולה זה חסד. זאת אומרת שכשאנחנו יודעים, כן גדול קודם כל, שבת הגדול, אם אין שבת לשמוע פסח, לשמוע שיית מצרים, שהוא נקרא חסד, שבת החסד, זה נקרא שבת הגדול, לא שהוא גדול, כן? הוא שבת החסד. כלומר, אתה רוצה לצאת ממצרים, אדוני, גברת? תעבור קודם כל דרך תחנה שנקרא שבת החסד. תלמד חסד, ואז אתה יוצא ממצרים. אני לא מדבר על ארץ, אני מדבר על החיים שלנו פה כולם. כנגד החסד שהתגלה בו, גדולה. והוא כדוגמת מי החסד שבנטילת הידיים. אני חוזר לנטילת הידיים, זה אותו עניין, רק אני עושה סיבוב כדי להראות לכם איפה באים המים האלה. איפה במשה? מן המים נפיקים. זאת אומרת, משה יכול להיות הגואל של ישראל בגלל שהוא בעצמו יוצא מן המים. השם שלו זה מסוי. זאת אומרת שהוא מים. כל כולו מים, כל כולו חסד, לכן הוא יכול לגאול את ישראל. שעל ידי המים ההם יוצאים מן הגלות לחירות, לחירות עולם, בהשגחה שנמשכת מכוח השבת. שבת הגדול, שבת של החסדים. וגם זמן יציאתם שם היה מכוון בעת אשר שלט בתוקף ראש המזלות. זאת אומרת, בחודש ניסן, שזה הראש של כל המזלות, וב-14, 15, ביום הזה, שזה שליטת המזל הוא הכי גבוה. שמה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה בדיוק שם להוציא אתכם, להראות לכם שכל הראשון של כל המזלות לא שווה כלום בשבילי. שמה אני רוצה להראות לכם איך אני, הקדוש ברוך הוא מסדר את סדר העולם, למעלה מן הטבע בשבילכם ישראל. כל זאת כסימן מובהק לשידוד המערכות והפיכת הכבדות והעצמות של הלילה. כן? כבדים, גלות, זה כבד. אי אפשר לשאת הכל כמו דבק. בוא. למדרגה חדשה של זריזות. ונראה לפי זה כי היו המצרים עובדים את הזמן. וסוד הגאולה משם הוא להבין שהזמן הוא רק אמצעי המחבר בין העולמות העליונים לבין מציאות העולם הזה. מי שלא משתמש בזמן, אלא משמש את הזמן, הוא בבעיה חמורה. ולכן היה יוסף הצדיק לתרגם ופותר כל החלומות במושגים של זמן. תמיד, יוסף, אתה מדבר איתו, כל חלום, עוד שלושה ימים, עוד ארבעה זה, עוד שבע שנים, הכל זמן יש לו. כי ככה מחברים את המציאות העליונה לעולם הזה. כגון, ג'ונל סלים, כחלם, אותו שר של פרעו, ג'ונל סלים, אמר לו יוסף שהם ג'ונל ימים. שבע פרות של פרעו, כנגד שבע שנים. מה עושה יוסף? הוא מדבר רק על דבר אחד, על זמן. זאת אומרת, אני לא משמש את הזמן, אלא אני משתמש בזמן. אני עושה מה שאני רוצה לרוחני דרך הזמן. וממנו ניתן ללמוד איך היה תופר עולם החלום שהוא מהעולם הבא עם העולם הזה. על ידי קשר זמן. תופר, בין פורט יותר, בין תופר יותר. זה נקרא פתרון. פתרון זה לתפור.
זה לעשות תפירה ולחבר שני מציאות על ידי מה? על ידי מה? תופרים את, את העולם הבא עם העולם הזה?
על ידי הזמן.
זה הזמן.
מי שקצת למד יותר בתמיות, כן? כמה זה בגמטרי הזמן?
97.
97 זה שילוב, אני אומר את זה בשביל שכבר למד. של מה ובין. זאת אומרת שזה שם הוויה ושם הדמי. מה הוא בין? זה ילמתים זה משהו. זה בסוגריים למי שכבר יודע.
יצאת מצרים היא גם מעבר מעבר חד מן השכחה אל הזיכרון. זאת אומרת, אני יוצא ממצרים עכשיו, כל זה אני חוזר למים, זה מים, אני עדיין במים של הנפילה בבוקר, יש לי סרט מול העיניים עכשיו. יש סרט שלם בנפילה הזאת. אתה פתאום יוצא מהשכחה ונכנס לזיכרון. מציאות חדשה. וזה שאמר, שנאמר תמיד בשמות, זכור את היום הזה אשר יצאת ממצרים. מה זה זכור, 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 תמיד זכור. פשוט אתה נכנס לזיכרון, יצאת מהשכחה. על כן, תכף כשנאור משנתו, מיד אתה קם מהמיטה שלך, מיד יטול ידיו במים. שהרי הידיים מסמלות את חוכמת הטבע, הנה כל הטבע זה בידיים. אני רוצה להיות למעלה מן הטבע, אני צריך מים של חסדים שבאים מן הדעת העליון. ועיקר התגברות הסיטרא אחרא בשעת השינה היא עליהם דווקא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש בפרשת ויצא. וכתבו חז"ל שיש בידיים כף חטא פרקים, 28 פרקים, כן? והם כנגד כף חטא עקבן, הם כנגד 28, שזה כוח, כף חטא, כוח, עקבן, אותיות, שבמעשה בראשית. הנזכרות בפסוק הראשון שבתורה. כתבתי לכם את הפסוק בדיוק כפי שהוא נכתב בתורה, תזכרו, יש 28 אותיות. בדיוק. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כמו שזה כתוב פה, שבאותיות אלו נבראו השמיים והארץ. מה זאת אומרת? שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כביכול על ידי הידיים, על ידי 28 פרקים. והוא נתן לי ידיים בעולם הזה, גשמיות, ואני צריך להיזהר, זה כלי של קודש הדבר הזה. מה אני עושה עם זה? בתחילת מה שכתוב בישעיה, ממחת, אף ידי נשתה ארץ וימיני תפתח המים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, הידיים שלו עשו את הארץ. הימין שלו עשה את השמיים. והרמת הידיים ושטיפתן אחר הנטילה, אתם זוכרים שאמרנו שצינוקים ידיים מטפטפים ומרימים כלפי מעלה, זקוף, בא להכניע על מה בפירודה בסיטרא אחרא, אני יוצא מכל המציאות של העולם הזה, אני עולה, כמו צמח שעולה למעלה. תעזבו אותי, תשחררו אותי, אני רוצה לצמוח, אני רוצה לגדול. זה התנועה הזאת. כמו שכתוב במלחמת עמלק, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. מה הקשר? הידיים של משה. אלא כשאני מרים את הידיים כלפי קוצה בריחו. זה כיוון, זה מראה לי תנועה וכיוון. אני יוצא מהגלות, שום עמלק לא יכול לשלוט עליי. שום ספק, שום פחד, שום בהלה. וכאשר יניח ידו חד ושלום הפוך. שהרי ידוע כי ראשית גורים עמלק והם כלליות עובדי כוכבים והסיטרא אחרא. כל מה שכתוב בעמלק זה כל הכללות הזאת. שסיטרא אחרא ועובדי כוכבים וכל מה שאתם רוצים. לכן היו כופרים בעיקר ותולים הכל בטבע ובמזלות. זה עמלק. הכל טבע ומזל. ומחשבים השעות באסטרולוגיה שלהם. כמו שפירש רש"י דן. כך אומר רש"י. היו מתכננים מתי לבוא, מתי לצפות את ישראל וכו', לפי הכל הכוכבים. אבל לא עזר להם, כי עשינו את העבודה כמו שצריך, ברוך השם. כבד ברוך הוא מלמד אותנו סודות פה. וכנגד זה באה נשיאת הידיים הנקראת נפילה, נפילה בלשון להרים, כן? לא ללחוץ, אלא ליטול ידיים, נפילה. שיש בזה הוראה ברורה של העלאת העשייה, כן, הידיים והחומר, אל קומת הדעת שבראש. ועל זה נאמר, שאו ידיכם קודש. שאו, מנסון נישואים. כשאתה עולה למעלה, אתה נוגע בקודש, קודש זה חוכמה. אתה ברמה של חוכמה, הידיים שלך שהם עולם העשייה, אתה מעלה אותם לעולם של קודש, לראש, לפנים. וכשהעולם מתמלא כולו מן הדעת, דרך החסד, זאת אומרת שאנחנו נגיע לזמן הגאולה שהדעת ימלא את העולם, בקרוב בעזרת השם. אז יהיה זמן הגאולה השלמה, כמו שכתוב, כי מלאה הארץ דעה את השם כמיים לים נכסים, דעת הכמיים. מה זה הגאולה? שהמיים ממלאים את כל העולם. זאת אומרת, מי ממלא את העולם? החסד. כמו הדעת שממלא את כל החדרים, ככה החסד ממלא את כל העולם, הנתינה. הנתינה, אין דבר אחר, נתינה. השפעה, אהבה, חיבור אחד לשני. כמיים דייקה. אני צריך לדאוג לעם ישראל. כמיים דייקה. בדיוק כמיים, דווקא. לומר לך, שעל ידי המים נמשך השפע מן הדעת ויורד וממלא כל חדרי העולם הזה. כמו שכתוב במשלי כ"ד, זה הפסוק שאמרתי לכם מקודם, ובדעת חדרים ממלאו. ממלא כל החדרים. כל הון יקר ונעים. עושר, יוקר, נעימות. כל הדברים האלה ממלאים את העולם כשהדעת זורמת. ומתאחדים כל העולמות, כן, זה דעת, זה מחבר, מתאחדים כל העולמות בגילוי השגחתו יתברך, שהפך התלות בכוכבים ובמזלות. זאת אומרת, אני מבין, אני מגיע להכרה מי הוא האחד. בסוד המים מופיע במקווה, שיש בו כוח האיסוף והכיווי, התקווה, כן, אנחנו שרים תקווה, מה זה תקווה? תקווה זה מקווה. כמו שכתוב בפסוק בדרשית, יקבו המים מתחת השמיים למקום אחד. זאת העניין. כי המקווה הוא סוד קו היושר הנכנס ועושה הסדר בעיגולים על ידי קביעת הגבולות ותיקון המידות. אתם זוכרים בצמצום, שלמדנו על הצמצום. מה חוזר לתוך הצמצום? קו. קו של אור. זאת אומרת שזה התקווה של העולם, זה קו של אור שחוזר, זה נקרא את חיים. מה עושה הקו הזה? כמה שהוא נכנס לתוך החלל, הוא עושה סדר. איפה שהוא נמצא, הוא עושה סדר. למה הדבר דומה? לכיתה בלי מורה. בלגן. כשהמורה נכנס, כמה שהוא מתקרב למקום שלו, כולם הולכים לסדר. כן? התלמידים ככה צריכים להיות, כן? זאת אומרת שהרב, המורה, ככל שהוא נכנס לכיתה, הסדר מופיע יותר. הקדוש ברוך הוא, ככל שהוא נכנס לכיתה, לעולם הזה, הסדר מופיע יותר. אז תגידו לי, אבל זה נראה הפוך, הכל באי סדר היום. זה לא נכון, זה רק בדרגה חיצונית. פה אנחנו לומדים לראות את הדברים בפנימיות, וזה כל הסוד. אל תתבלבלו, אל תסתכלו מה שקורה בחוץ. יש סדר גדול מאוד שקורה בפנים, וכל היצר רוצה לשבור אותנו, כדי שנתייאש. ומדרגת הניאוש זה 50 שערי טומאה, לא 49, 50, מי שמתייעץ הוא המת, הוא אבוד. אסור לפעול איתך. והוא הרוח שמתחבר בנפש. זה כמו הקו בתוך העיגולים, כמו נשמה בתוך הגוף. לכן הוא שמו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נקרא קו. זה השם שלו. מקווה ישראל השם. מקווה מקו. יש לך קו? אין קו, אין דיבור. הקדוש ברוך הוא נקרא קו, קו של אור. מושיעו בעת שרה. ואז כשאנחנו צריכים ישועה, הקדוש ברוך הוא מופיע, כי יש קו. הישועה שעוברת דרך המים המתארים את האדם מטומאתו. עוד פעם, המקווה, הקו הזה, זה מים, כל זה רק מים. כן, אתם יודעים כמה זה האמת. האמת זה תשע, נכון? כדי לראות במתמטיקה אם משהו צודק או לא, אמיתי או לא, זה תשע, נכון? זה מים, מים זה לגמטריה 90, זה האמת. זה כל כללות התשע כפול עשר כל אחד, זה 90, זה מים, זה סוד גדול מאוד. ונראה לומר בסייעתא דשמיא, כי שורש הטומאה הן אותיות תמ"א, תמ"ת, בגמטריה 50. כן, תמד וחמישים, אותו דבר. כלומר, הטומאה היא סגירת מערכת הקדושה על ידי 50 מסכים
שחוסמים את חמישי שערי הבינה, חד ושלום. וכנגד זה, הטהרה, שורשה באותיות את הרב, טהור. זה עולה בגמטריה 214, כתיבת ירד. חלק התיבה לשניים, יוד שיורד, יוד רד. והוא גילוי המקום שהוא מרומז באות יוד, שהיא נקודה שורשית שיורדת ומתפתחת ומתפשטת בכל המידות של גוף הבניין. רב, זה הסוף של יעקב, רדה מצרים. אתה צריך לרדת איתך, לגלות. זה יפה חתומה כאמור. זאת אומרת, הלות שיורדת ומתגלה בעולם הזה, אנחנו נפתח את השיעור הזה יותר בעניין הלבושים לעזרת השם. זה יפה חתומה. שהיא מניעת את התפקיד של אור. מניעת הגילוי של היות. זה התומה. והקדושה זה גילוי. ולסיכום, נחזור ונזכיר בשיעת הדשמיה. שעל ידי נטילת ידיים של שחר, כשהאדם קם משלמתו, אז הוא מתקן שלוש מדרגות. מתקנות ג' ספירות אחרונות, נצח, הוד, יסוד, של עולם העשייה. והוא תיקון החיצוניות של אותו עולם, כי תמיד אמרנו שהעולם מסתיים בגוף, ומה שמאחורי הגוף הוא כבר נקרא בר. נכון? מצד חיצוני, כמו בן. בין זה הרגליים של האבא, מחוץ לגוף, נכון? זה בר מגופה, בר זה בן, בר מצווה, בן מצווה, זה בר בעברית זה חוץ. זאת אומרת, אנחנו מתקנים את הרגליים, מתקנים את הילדים שלנו, את המציאות שלנו, את הזרע, על ידי מטילה נכונה. תיקון החיצוניות של אותו עולם בזה שמעורר את החסד העליון וממשיך על עצמו מן המים האלה שהם סוד החסדים. זאת אומרת, אני קם בבוקר, אני חצי רדום, אני צריך להתעורר מיד, מודה אני, ואני סופך על עצמי חסד, ואני חושב חסד, 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 גילוי הדעת, הכל בא מלמעלה, אתה בן אדם אחר. וכשנותן ידיו, לכוון, צריך לכוון, להפריד לקליפות שנדבקו במצח עוד יסוד. אני ממש צריך להבין שהקליפה יורדת ממני. במצח עוד יסוד בעשייה, עומד בחלק התחתון. ועל ידי זה מתפנה, הולך לשירותים, הוא מתקן את בחינת הפנימיות של מצח עוד יסוד בעשייה. והנטילה מתקנת את החיצוניות. אחרי זה צריך להוציא משהו בפנים ולתקן את הפנימיות של עולם דנאי, כי זה יוצא מהחלק התחתון של הגוף. הכל בנוי לפי סדר של ספירות. ובנתינה שנייה, אתם זוכרים אחרי השירותים, שכאן יש את הברכה, בנתינה הראשונה אין ברכה, אתם זוכרים, נכון? בנתינה השנייה יש ברכה, גם על נתינה וגם אשר יצר. אחר שהתפנה ודרך על נטילת ידיים וברכת אשר יצר, מתקן את בחינת המקיף. אז קודם כל מתקנים את החיצוניות, אחרי זה מתקנים את הפנימיות, ועכשיו בשלב האחרון מתקנים את האור המקיף של נהי בעשייה, זאת אומרת של נצח עוד יסוד בעשייה, ואז כבר נדבר על הלבושים ונבין מה זה מקיפים. תודה רבה.